כל חי אונליין 93fm.co.il
Iros osha shuoi olvozovad ti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום ראשון זין בתשרי תשעין עין וב, מסכת נזיר, דף חפתת. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב, טהור ומקודש, בפתח יום הכיפורים תפשין עין וב. הועיל ועבירות שבין אדם לחברו אין התשובה מועילה לחפר עד שיפייס וירצה את חברו. נוהגים שבימי תשובה מפייס כל אחד את חברו פן ואולי חטא כנגדו והוא לא ידע. ואם יודע הוא שהוא חטא כנגד חברו, על ינוח ועל לשקוט עד אשר חברו יתפייס אליו וימחול לו על אשר חטא כנגדו. לא יהיה אדם אכזרי שלא להתרצות למי שחטא נגדו, אלא יתפייס מיד וימחול לו. וסיפרו חכמינו זיכרונם לברכה, מעשה ברבי אבא שישב בשער לוד. וראה אדם אחד בא מן הדרך והוא עייף, נכנס אותו אדם לחורבה אחת, ישב תחת כותל רעוע ונרדם. נסתכל בו רבי אבא וראה נחש מגיח ממאורתו ובא לשוח אותו האיש. מיד יצא כנגדו חיה אחת מן החורבה והרגה לנחש. כשהקיץ האיש וראה נחש מת כנגדו, קם על רגליו ללכת משם. כיוון שעקר רגליו, מיד נתמוטט אותו כותל רעוע ונפל על המקום שאותו איש שכב שם קודם לכן. בא רבי אבא אצלו ואמר לו, אגד לי מה מעשיך, שרי עשה לך הקדוש ברוך הוא שני ניסים, ולא על חינם זכית לזה. אמר לו, לעולם לא גמל לי אדם רע שלא נתפייסתי ממנו ומחלתי לו מיד. ואם לא הייתי יכול להתפייס לו מיד, לעולם לא עליתי על מיטתי לישון עד שמחלתי לו, ולא הייתי חושש לרעה שגמל לי. ולא די בזה, אלא שמהיום ההוא ועלה הייתי משתדל לעשות עמו טובה. אמר רבי אבא, ראוי הוא שיעשה לו הקדוש ברוך הוא נס על נס. בחר רבי אבא ואמר, גדול מעשה של זה מיוסף, שיוסף הרי היו אחיו והיה לו לרחם עליהם, אבל מה שהאיש הזה עשה הוא יותר מיוסף. רבי שמעון בן לקיש היה בצעירותו בן חבורת ליסטים ושב להשם בכל ליבו, בצום ובתפילה, והיה עושה כל ימיו בתורה ובמצוות ונתרצת תשובתו. וביום שמת רבי שמעון בן לקיש מתו שני רעב שהיו שודדים בערים. נתנו את רבי שמעון בן לקיש בגן עדן ואת שני רעיו השודדים בשאול תחתית. אמרו, ריבון העולמים יש מסו פנים לפניך? אמר להם, זה עשה תשובה בחייו ואתם לא עשיתם. אמרו לפניו, אנח לנו ונעשה תשובה. אמר להם, אין תשובה אלא עד יום המיטה. למה הדבר דומה? לאדם שהוא פורש לים, אם אינו לוקח בידו מארץ נושבת לחם ומים, בים אינו מוצא. ולאדם הולך לקצה המדבר, אם אינו לוקח מן היישוב לחם ומים, והמדבר אינו מוצא לאכול ולשתות. כך, אם אין אדם עושה תשובה בחייו, לאחר מותו אין לו תשובה. אמרו חכמינו, רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיטתך. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, וכי אדם יודע איזה יום ימות? אמר להם, וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה. בשמחה וביראה, בגיל וברעדה, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת וילך שבת תשובה. ואז למדנו את דפים זך וכוח, דפים חף זין וחף חת ממסכת נזיר. אנחנו מתחילים את השינון ואת הסיכום מאמצעיתו של דף חף וב. אמר אבונה אמר רב, מה ששנינו מאות סתומין יפלו לנדבה, מאות שלא פירשו איזה קורבן לקנות בזה, ולאחר מכן מתו הבעלים, המאות הללו יפלו לנדבה, היינו דווקא עם מפריש מאות, אבל מי שמפריש בהמות שאינן ראויות לנזירותו, כגון שלושה פרים או שלושה סעירים, הרי הם כמפורשים. ויש בכל בהמה תערובת חטאת ותלך למיטה. ופירש רב נחמן שזהו כשיפריש בהמות תמימות שראויות לקורבן שחל עליהם קדושת הגוף, ודינם שירערו במראה עד שיפול בהם מום ויפדו ויביא בדמיהם קורבן נזיר. וכיוון שצריך לשעות, חוששים שם הגמר בליבו ופירש על אחת מהם שם חטאת. אבל אם יפריש בהמה בעלת מום שהיא ראויה להימחר מיד ולקנות קורבן נזיר, דינה כמעות סתומים. וכן אמר רב נחמן שדווקא ביפריש מעות סתומים יפלו לנדבה. אבל המפריש ג' חתיכות מכסף, דינן כמפורשים וכולם הולכים לאיבוד, שכיוון שצריך להשעותם עד שימצא אדם שצריך להם ויתן עבורה מעות, חוששים שפירש לשם חטאת. רב נחמן בר יצחק חולק עליו וסובר, שאפילו יפריש חתיכות כסף דינם כמעות סתומים, כיוון שפעמים קונים בהם מעות מיד. אמנם אם יפריש קורות, שהדרך היא להשעותם מלמוכרם עד שימצא אדם שרוצה לקנותם לשם בניין, אין דינם כמעות סתומים אלא כמעות מפורשים. רב שימי בראשי הקשה לרב פאפה, כיוון שסברו המוראים שמעות סתומים הם דווקא מעות ולא בהמות, משום שחוששים שמה מתוך שהיו אצלו זמן מרובה, גמר בדעתו איזו לחטאת ואיזו לעולה, אם כן מי שנתחייב להביא כן או נזיר תמה שמביא כן והפריש כן עופות ולא פרש בשעת לקיחה, איזו לחטאת ואיזו לעולה ומת קודם הקרבה, נחשוש שמה נתן דעתו לפרש בין הפרשה להקרבה ולא יוכל הכהן להקריב איזה שירצה לחטאת ועולה. ואין לומר שבאמת אין הכהן יכול לפרש, שהרי אמר רב חיסדא שאין הכינים מתפרשות איזה לחטאת ואיזה לעולה, אלא בזמן שהבעלים לוקחם ומפרש, או שהכהן שוחתם לשם עולה או חטאת, ומוכח שהכהן יכול לפרש ולא חוששים שנתן הבעלים דעתו ופירש על כורחה, שגם בקנה בהמות דינם כסתומים. השיב לו רב פאפה, מצינו משנה מפורשת שמפריש בהמה אינה כסתומה. דתנן, שנינו במשנה רבן שמעון מגמליאל אומר, הביא שלוש בהמות כבשה וכבש ועיל ולא פרש, כבשה שהיא ראויה לחטאת, תקרב חטאת. כבש שראוי לעולה, קרב עולה. עיל שראוי לשלמים, קרב שלמים. הנה מוכח, ממה שהם קרבים בלי קריאת שם, שהרי זה כפרש. אבל דחה זאת רב שימי בראשי, ואמר, דווקא בעופות אמרה תורה ולקח ועשה, שמתבררים או בשעת לקיחה על ידי הבעלים, או בשעת עשייה על ידי הכהן. ולכן, עד שברר הכהן, דינם כסתומים, כיוון שאין הוכחה מגוף התורים, איזו לחטאת ואיזו לעולה. וכמו כן בהפריש ג' פרים, לא מוכח מגוף הפרים, איזה לחטאת ואיזה לעולה, אבל בהפריש ג' בהמות שכל אחת ראויה לקורבן שלה, דהיינו נקבה לחטאת וזכר לעולה, דינה כמפורש גם כשלא פרש. מביאה הגמרא קושיות על דינו של רב נחמן שאמר שבהמה בעלת מום, דינה כמעות סתומים שילכו לנדבה. רב אמנון היקשה מהברייתא שנאמר בה כיצד אמרו נזיר מגלח ממעות שהפריש אביו לנזירותו, שאם היה אביו נזיר, והפריש מעות סתומים לנזירותו, ואמר הבן לאחר שמת אבי, הרי אני נזיר על מנת שאגלח, על מנת שאממן את קורבנותיי ממעות אבי, הרי זה מגלח ממעות אלו. אבל אם היה הבן נזיר בחיי אבי והפריש אביו מעות ומת, אין הבן מגלח על מעות אלו, אלא יפלו לנדבה. דין נוסף, היו לאביו ג' בהמות שהפריש לנזירות ומת, החטאת תמות, העולה תיקרב עולה, ושלמים יקרבו שלמים. מזה שנאמר ברישא של הברייתא מעות סתומים, משמע שבהמה אין דינה כסתומים. ואפילו אם היא בעלת מום, היא נחשבת כמפורשת שהיא תלך לים המלח. דחתה הגמרא את הראיה ואומרת כוונת הברייתא היא, דווקא לבהמות תמימות, אבל בעלות מום דינם כסתומים. מה שנקט התנא מעות סתומים, זה כולל גם מקדיש בהמה בעלת מום שעומדת להימחר במעות, ולכן לא נקט במפורש התנא בהמות בעלות מום שיפלו לנדבה למרות שדינם כך. קושייה נוספת, נאמר בברייתא על הפסוק קורבנו, שמופיע שלוש פעמים בנשיא, בכבשה ובסעירה, זה בא ללמד א' שיוצא רק בקורבן שיפריש בעצמו ולא בקורבן שיפריש אביו. ב' צריך להיכתב המיעוט הזה ג' פעמים שלא נאמר שאינו יוצא דווקא כשיפריש אביו על עבירה קלה, חלב ודם שאין חייבים על זדונם סקילה, והוא רוצה להקריב על עבירה חמורה, כגון חילול שבת ועבודה זרה שחייבים עליהם סקילה במזיד, או מן החמורה על הקלה. אבל אם יפריש אביו על עבירה קלה את הבהמה, יוצא בו הבן על עבירה קלה שלו, וכן אם יפריש האב על החמורה, יוצא הבן על החמורה שלו. לכן בא הפסוק שלוש פעמים עם המילה קורבנו להגיד שהוא לא יוצא. דבר שלישי, לכן שלא נאמר שרק בבהמה שיפריש אביו אינו יוצא, שהרי לא מצינו שנזיר יכול להביא קורבנותיו מבהמות אביו, אבל אם יפריש אביו מעות לחטאת, יוכל הבן להקריב אפילו מן החמורה על הקלה ומן הקלה על החמורה, כשם שמצינו בנזיר שיכול להביא ממעות שיפריש אביו. לכן נאמר קורבנו פעם שלישית. ואין אומרים שדווקא ממעות שיפריש אביו אינו מקריב, אבל יכול להקריב מקורבן שיפריש לעצמו על עבירה אחרת שעבר, אפילו מקלה על חמורה ומחמורה על קלה, כי דורשים מזה שנאמר והביא קורבנו, סעירת עיזים על חטאתו אשר חטא, שצריך שיהיה קורבנו לשם חטאו הזה. וכן אין אומרים שדווקא אם יפריש בהמה אינו יכול לשנות, כשם שהיא מפריש על בהמה כדי לחפר על אבון החלף שלו והביא על דם, או שעבר על איסור דם והביא על חלב, לא מעל בשוגג, שכיוון שלא כיפר ולא נהנה ממנה אינה יוצאת לחולין. הוא עדין בשינה במיזיד, מחלב לדם לא כיפר, אבל במעות שיפריש לעצמו, יוצא מקלה לקלה ואפילו מקלה לחמורה ומחמורה לקלה, שהרי מפריש מעות על החלב הביא שוגג על הדם, כיפר. כמה שמלן משמיע לנו הפסוק באומרו על חטתו, עד שיהיה קורבנו לשם חטתו, והיינו שבמיזיד אינו יכול לשנות. והברית הזו מוכיח רבה, מזה שנאמר שאינו מגלח על בהמת אביו אפילו על בעלת מום, שאין דינה כסתומים. תוכרה הגמרא ואומרת, הברית מדברת בתמימים, אבל בבעלי מום כן מגלח, כן מממן את הקורבנות על ידי שימכור את בעלות המום, ויקנה בזה בהמות ויקריבם. והם נכללים בסיפה שאמרה שמגלח על מעות אביו, משום שבהמה בעלת מום עומדת להימחר ולהיות דמים, והרי היא כדמים. לאחר מכן למדנו במשנה, אישה שנדרה בנזירות וגמרה נזירותה בתארה והביאה קורבנותיה, דהיינו כבשה לחטאת כבש לעולה והיא לשלמים, ונזרק עליה אחד מן הדמים של אחד הקורבנות, אין בעלה כבר יכול להפר את נדרה לפי שכבר הותרה ביין ואין כאן עינוי נפש, אבל אם עדיין לא נזרק אדם, אסורה היא עדיין ביין ויכול בעלה להפר, כי כוחו של הבעל להפר ביום שומעו נדרים שהם עינוי נפש. ולרבי עקיבא, אפילו רק נשחט עליה אחת מהבהמות, ולא נזרק אדם, אינו יכול להפר אף שעדיין לא נזרק אדם. באמת דברים אמורים כשגמרה נזירות טהרה, אבל אם נתמת בנזירותה ומביאה את קורבנותיה בתומה, יכול בעלה להפר אף לאחר זריקת הדמים. וזאת מפני שהיא צריכה למנות נזירות חדשה בטהרה, והיא תהיה אסורה ביין. יכול הבעל לומר, אי אפשי באישה מנובלת, זה היינו, מדובר פה בעינוי נפש, ולכן כוחו של הבעל להפר. ולרבי מאיר, אף כשגמרה נזירות בטהרה, יכול הבעל להפר, מפני שהוא יכול לומר שאי אפשי באישה מגולחת, שהרי היא צריכה לגלח בסוף נזירותה. אמרה הגמרא, מה ששנינו במשנה שנזרק עליה אחד מהאדמים אינו יכול להפר, כיוון שהיא מותרת ביין, זה לא כשיטת רב לזר בן יעקב שסובר שתגלחת מעכבת מלשתות ביין, ולשיטתו, כיוון שעד שלא גילחה אסורה לשתות יין, יכול הבעל להפר. שנינו במשנה של רבי עקיבא, אפילו נשחטה על האישה הזו, על הנזירה הזו, אחת מכל הבהמות, כבר הבעל אינו יכול להפר, וטעמו, משום שאם יפר לה הבעל קודם שנזרק אדם, נמצא שאינה צריכה לקורבנות, ואסור לזרוק אדם, והקודשים נפסדים. פרשת הגמרא שכוונת רבי עקיבא ששחט את החטאת, כי אם יזרוק את אדם שלא לשמו, זה יהיה פסול, ולכן נמצא שמפסיד את הקודשים. ואף כשמקריב חטאת לבד, הותרה האישה בתגלחת ויין, ולא רק בשחט השלמים, כי הרי שנינו במשנה שאם גילח לאחר שבעי אחת משלושתן של הקורבנות, יצא. וזאת משום שמקישים חטאת ועולה לשלמים. אבל אם שחט עולה ושלמים, עודי רבי עקיבא שאינו מפר. כיוון שאף אחר שאפר לה, יכול לזרוק אדם. וסתם האווה היא כשלא לשמו, אלא לשם שלמי נדבה, שהרי שוב אינם עומדים לשמן, כיוון שאפר לה. ואם כן, הקורבן יעלה לשם שלמים, ואין כאן הפסד לקודשים, כמו ששנינו. כבשי עצרת, הקורבנות שמביאים בחג השבועות ששחטן שלא לשם עצרת, או ששחטן לפני זמנם או לאחר זמנם, אדם יזרק ביום טוב, הבשר יאכל. ואם שבועות נפל בשבת, לא יזרוק, כי זה נחשב למתקן הבשר ואסור מדי רבנן. ואם זרק, יכול להקטיר את האימורים לערב. עוד שנינו במשנה של רבי מאיר, אפילו בתגלחת טהרה יפר, מפני שיכול לומר אי אפשי באישה מגלחת. וסברת תנא קמא, שאינו נחשב דברים שבינו לבינה, כיוון שיכולה להילך בפאה נוכרית. ורבי מאיר סבר שיש בה זוהמה, כיוון שהפאה אינה מגופה, וזה מגונה לבעל. עוד משנה אחת למדנו בסוף דף כוח. האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדרת את בנה בנזיר, ואם גילח הבן או שגילחו קרוביו, או שמיכה בדברים שאין רצונו להיות נזיר, או שמיכו קרוביו, בטלה הנזירות. ואם כשמיכה היו לו בהמות מופרשות, החטאת תמות, העולה תקרב עולה, והשלמים יקרבו שלמים. והם נאכלים ליום אחד, לא כמו שלמים רגילים לשני ימים ולילה, ואינם טעונים לחם כמו שלמי נזיר. היו לו מעות סתומים, יפלו לנדבה, מעות מפורשים, דמי החטאת ילכו לים המלח ולא נהנים ולא מועלים, דמי עולה יביאו עולה ומועלים בהם, ודמי שלמים יביאו שלמים והם נחלים ליום אחד ואינם טעונים לכם. זהו השינון והחזרה שלנו על דפים זך וכוח, וכעת נשלים את פרק החזרה על ידי מתן תשובות לשאלות ששאלנו בסוף השיעור הקודם. שאלה הראשונה הייתה, מה הראיה שהביא רב שימי מדברי רב חיסדא שהכהן יכול להחליט בכינים סתומים לשם מה יקרב כל אוף? התשובה, א', שמכך שהכהן יכול להקריבם למה שרוצה, הרי לנו שלא חוששים שבזמן ששאו אצל הבעלים יפריש בלב אחד מהאופות לשם חטאת, ב', שרואים משם שהבעלים לא יכולים להפריש בין הלקיחה להקרבה. ג' שרואים משם שאף שההלכה נאמרה במעות, אין למעט דברים אדומים למעות שאינם בכלל ההלכה למשה מסיני. שאלה שנייה בדף חף זין, מאיכן לומדים שהפרשת הכינים נעשית בלקיחת הבעלים או בעשיית הכהן? התשובה נאמר בכינים בפסוק ולקח ועשה, דהיינו אין בישת קניית הבעלים את העופות או בישת עשיית הכהן את העופות, יכולים להחליט איזה לעולה ואיזה לחטאת. שאלה שלישית, לדעת רב שימי, מדוע לרבן שמעון בן גמליאל נזיר המביא ג' בהמות סתם, הם קריבות כדינם, התשובה, כיוון שמדובר בבהמות הראויות לקורבנות הנזיר, והיינו שיבי כבש, כבשה ואיל, ולכן נחשבים הם מפורשים. שאלה רביעית, באיזה מקרה יכול הנזיר לגלח על מעות אביו הנזיר? התשובה, בגמרא כתוב שמגלח רק כאשר היו הוא ואביו נזירים, ואחר כך מת אביו. ולתוספות, מגלח רק אם קיבל נזירות אחר מות אביו, על מנת לגלח על מעות אביו, על מנת שהמימון לקורבנות יבוא ממעות אביו. שאלה חמישית, מאיזה טעם אדם אינו יוצא בקורבן חטאת של אביו ושמת? התשובה, בגמרא למדנו זאת מהמילה קורבנו, תוספות כותבים שזהו מדין חטאת שמתו בעליה שהיא הולכת למיטה. שאלה שישית, מאיכן לומדים שאדם אינו יוצא בקורבן שיפריש לעצמו עבור עבירה אחרת? התשובה, כתוב בפסוק, קורבנו על חטאתו. הווה אומר שהוא חייב להפריש באמה לשם החטא מסוים הזה. שאלה שביעית, מאיכן לומדים שאינו יוצא במעות שיפריש לעצמו עבור עבירה אחרת? התשובה, תוספות לומדים זאת מהמילים על חטאתו הנאמר בכבשה שיחיד מביא לחטאתו. פירוש נוסף, בפסוק נאמר קורבנו על חטאתו, ומצאנו שלומדים שני דברים מפסוק אחד. שאלה שמינית, עד מתי יכול הבעל להפר את נזירות הטהרה של אשתו? התשובה היא, לתנא קמא עד זריקת הדם של אחד מקורבנות הנזירות, לרבי עקיבא עד שעת השחיטה, ולרבי מאיר עד שעת התגלחת. שאלה תשיעית, עצרת שחלה בשבת ונשחטו הכבשים שלא לשמן, האם יכול לזרוק את דמן שלא לשמן? התשובה לא, כיוון שיש בזה איסור תיקון מדי רבנן. אבל אם עבר את העבירה וכן שחט, האימורים נשרפים על גבי המזבח. שאלה עשירית, כלפי איזה קורבן אמר רבי עקיבא שאם יפרו את הנזירות אחר ששחטו, הוא יהיה הפסד קודשים, ומדוע דווקא בקורבן הזה? התשובה, קורבן חטאת, כיוון שאינו בא נדבה ואי אפשר לזרוק את דמו שלא לשם חטאת. השאלה האחרונה, על דף כוח, האיש מדיר את בנו בנזיר, כיצד הוא עושה זאת? התשובה, או שהוא אומר יהיה בני נזיר, או שהוא מצווה את בנו שהבן יאמר, הרי אני נזיר. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו על דפים זך וכוח אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת וילך, ערב שבת תשובה תשע"ו, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון זין בתשרי תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף חפתת ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה בדף כוח עמוד ב', דף כפחת עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים, האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האישה מדרת את בנה בנזיר. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה הזו מבארת שאב יכול לקבל נזירות עבור בנו הקטן, והאם אינה יכולה. וכן, שהבן או קרוביו יכולים למחות אם אינם רוצים בנזירות הזו, ומה דין קורבנות הנזירות אם יפרשו קודם שמחו הבן או קרוביו. אומרת המשנה בדף כפחת עמוד ב', האיש מדיר את בנו הקטן בנזיר. האב יכול להדיר את בנו הקטן שיהיה נזיר בשני אופנים. א', שיאמר, יהיה בני נזיר, והנזירות חלה מיד כשהאב אומר את זה, אפילו אם הבן אינו יודע שהאב ידירו. ב', שמצווה לבנו שיקבל על עצמו נזירות. ושני האופנים הללו תלויים במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בגמרא. לדעת רבי יוחנן שדין זהו הלכה למשה מסיני, יכול האב לקבל את הנזירות בשביל בנו, ולדעת ריש לקיש שהטעם הוא משום חינוך, צריך לצוות את בנו שיקבל נזירות. אומרת המשנה, ואינה אישה מדרת את בנה בנזיר, האם אינה יכולה להדיר את בנה הקטן שיהיה נזיר. מבארת המשנה שיש אופנים שהנזירות שהאב הדיר את בנו יכולה להתבטל. כיצד? גילה הבן את צערו, ועל ידי זה גילה דעתו שאין רצונו להיות נזיר, שהרי אם הוא נזיר אסור לו לגלח את שערו, או שגילחו קרוביו על ידי זה גילו דעתם שאין רצונם בנזירותו של הבן, ויש מחלוקת אחרונים באיזה קרובים מדובר שיכולים למחות ומועיל גילוחם לבטל את הנזירות, וכן אם מיכה הבן ואמר שאין רצונו בנזירות, או שמיכו קרוביו ואמרו שאין רצונם בנזירותו של הבן, בכל המקרים הללו, הנזירות בתהילה. והגילוח או המחאה צריכים להיות מיד כששמעו את האב מדירו בנזיר, אבל אם לא מיחו מיד ולאחר זמן מיחו או גילחו, הנזירות חלה. ממשיכה המשנה ואומרת, הייתה לו לאב בהמה מופרשת לקורבנות נזירות בנו, והנזירות התבטלה על ידי גילוח או מחאה. דין הקורבנות הוא שהחטא תמות ואין לה תקנה. כמו שהגמרא לעיל בדף חפה לפעמוד ב' מבארת שהאישה שהפר לבעלה לך שהפרישה את החטאת וכעת אינה צריכה להביא את החטאת, הרי זה כחטאת שמתו בעליה שאין לה תקנה, אלא מניחים את אותה בהמה עד שתמות, והעולה תקרב עולה בתורת עולת נדבה, ושלמים יקרבו שלמים בתורת שלמי נדבה, ונאכלים ליום אחד כדין שלמי נזיר, ולא כשלמי נדבה באלמה שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, והטעם? משום שהקדישו את השלמים הללו לשם שלמי נזיר שדינם לאחל ליום ולילה בלבד, ולכן צריכים לנהוג בהם את כל חומרי שלמי נזיר. ושלמים אלו אינם טעונים הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים. והטעם, משום שכתוב בפסוק ולקח הכהן וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר. ועכשיו שאינו נזיר, אין כאן על כפי הנזיר. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם היו לו מעות סתומין, דהיינו שיפריש מעות לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש לאיזה קורבן יהיו המעות האלו, יפלו כל המעות לנדבה, יקריבו מכל המעות עולות נדבה, אבל אם היו המעות שיפריש מפורשים שפירש ואמר מעות אלו יהיו לחטאת, ומעות אלו יהיו לעולה ולשלמים, דין המעות הוא לפי מה שפירש עליהם, דמי חטאת, המעות שהופרשו עבור החטאת צריך לאבדם וילכו ישליחו אותם לים המלח, משום שאם היו קנים בהם בהמה לחטאת, דינה של הבהמה הייתה למיטה, ועד שיוליכום את המעות הללו לים המלח, לא נהנין המעות אסורים בהנאה מדי רבנן, ולא מועלין בהם. אין חיוב קורבן מעילה אם עברו עבירה ונהנו כן מהמעות, משום שבפרשת מעילה כתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק תדוו, קודשי השם. ודמי חטאת זו שהולכים לים המלח, אינם קודשי השם. דמי עולה, מעות שהופרשו עבור העולה, יביאו מהם קורבן עולה לנדבה, ומועלים בהם שהרי הם עומדים לקורבן, וכן דמי השלמים, המעות שהופרשו עבור השלמים, יביאו מהם קורבן שלמים של נדבה, ונאכלים ליום אחד כדין שלמי נזיר, ואינם טעונים לחם שמביא כל נזיר, יחד עם קורבן השלמים שלו. זוהי המשנה שלנו בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבואר במשנה שרק איש אין, איש יכול להדיר את בנו בנזירות, אבל אישה לא יכולה להדיר את בנה בנזירות. מה הייתה מה שואלת הגמרא? מה הטעם שאב יכול להדיר את בנו לנזירות, ומה הטעם שהאם אינה יכולה להדיר את בנה בנזירות? נחלקו המוראים בטעם ההלכה הזו. רבי יוחנן אמר הלכה, הלכה למשה מסיני בנזיר, שרק לאב יש כוח להדיר את בנו בנזירות ולא לאם. ורבי יוסי ברבי חנינה אמר בשם ריש לקיש, שהטעם שאב יכול להדיר את בנו בנזיר, זה מתקנת חכמים כדי לחנכו במצוות, להרגיל את הבן במצוות, משום שהנזירות סייג לפרישות. כמו שנאמר במסכת אבות פרק ג' משנה י' ג' שהנדרים סייג לפרישות. כותב המעריץ חיות שאי אפשר לבאר שיש מצוות חינוך על נזירות, שהרי מצוות חינוך היא כדי להרגילו בדבר שיתחייב בו כשיגדל. ואם כן, זה רק בדברים שבחובה, ואילו נזירות אינה חובה. אדרבה, נודר כאילו בנה במה, נאמר במסכת נדרים, דף חף ב' עמוד א'. וייתכן שהבן לא יהיה נזיר לעולם. לכן מפרש הראש, המצווה היא לחנכו לפרישות והסתפקות. שואלת הגמרא על דברי ריש לקיש, יחי, אם זאת תקנת חכמים שאב יכול להדיר את בנו בנזירות כדי להרגילו במצוות? אפילו אישה נעמי, גם האם תוכל להדיר את בנה בנזירות כדי להרגילו במצוות? מדרצת הגמרא כסבר, סובר ריש לקיש שרק איש, דהיינו האב, חייב לחנך את בנו במצוות, ואין האישה, אין האם, חייבת לחנך את בנה במצוות. ולכן, לא תקנו חכמים שתוכל להדיר את בנה בנזירות. מקשה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש, מלשון המשנה אב מדיר את בנו בנזיר משמע, שרק את בנו יכול האב להדיר בנזיר, אבל לביתו אין האב יכול להדיר. מקשה הגמרא בישלמה לפי רבי יוחנן שאמר שהלכה למשה מסיני בנזיר, אמתו לאחי, משום כך את בנו אין, את בנו יכול האב להדיר ואת ביתו לא, משום שכך נמסרה הלכה למשה מסיני. אלא לריש לקיש הסובר שדין זהו מתקנת חכמים כדי להרגיל את הבן במצוות, אם כן אפילו את ביתו יוכל האב להדיר בנזיר כדי להרגילה במצוות. תרץ את הגמרא כסבר סובר ריש לקיש, שרק את בנו שיתחייב בכל המצוות לכשיגדל, חייב האב לחנכו. אבל את ביתו, שגם כשתגדל אינה חייבת בכל המצוות, שהרי היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, אינו חייב לחנכה. קושייה נוספת מקשה הגמרא על ריש לקיש. מלשון המשנה משמע, שאב יכול להדיר את בנו רק בנזירות, אבל בשאר נדרים אינו יכול להדירו. שואלת הגמרא בישלמה לפי רבי יוחנן שאמר, שזו הלכה למשה מסיני בנזיר, דהיינו הלכה ללא טעם, האחי משום כך בנזירות אין, בנזירות כן יכול האב להדירו, ובנדרים לא, אין האב יכול להדירו, משום שכך נמסרה הלכה למשה מסיני. אלא לריש לקיש הסובר שדין זהו תקנת חכמים, כדי להרגיל את הבן במצוות, אם כן אפילו שאר נדרים נעמי גם יוכל האב להדירו כדי להרגילו במצוות, כגון שידיר אותו להביא קורבן או שיקיים מצוות סוכה ולולב. מתרץ את הגמרא שבאמת לדעת ריש לקיש יכול האב להדיר את בנו גם בשאר נדרים. מה שהמשנה נקטה נזירות, משום שבנזירות יש יותר חידוש משאר נדרים. ולא מבעיה כאמר, כוונת התנא לומר את הדבר המחודש, וממילא אין צורך לומר את הדבר הפחות מחודש. לא מבעיה, אין צורך לומר בשאר נדרים. דלית לניבול שאין בהם ניבול לבן ולכן יכול הבעל להדיר את בנו, אלא אפילו בנזירות דעית לניבול, שיש בה ניבול לבן, שאסור לשתות יין, אפילו אחי, אף על פי כן יכול האב להדירו, כיוון שהוא חייב לחנכו. והגמרא מקשה קושייה נוספת על ריש לקיש, מבואר במשנה שהבן או הקרובים יכולים לבטל את הנזירות על ידי מחאתם. בישלמה לפי רבי יוחנן דאמר שהלכה למשה מסיני היא בנזיר, היינו דקטני זהו ששנינו שימיכה הבן או שמיכו הקרובים בתילה הנזירות, משום שכך נמסרה הלכה למשה מסיני. אלא לרבי יוסי ברבי חנינה שאמר בשם ריש לקיש שתקנת חכמים היא, שאב יכול להדיר את בנו בנזיר כדי לחנכו במצוות, קשה, מדוע יכולים הקרובים למחות? כל כמינון קרובים דאמרין לי, לא תגמרי מצוות, וכי יכולים הקרובים למנוע את האב מחינוך בנו במצוות? מתרץ את הגמרא כסבר סובר ריש לקיש שכל חינוך דלא חשיב. כל חינוך שיש בו ביזיון כגון נזירות שצריך לגלח את שערו, לא ניחא לי. הוא אינו נוח לבן ותקנו חכמים שהבן והקרובים יכולים למחות. ותוספות מביא שיש גורסים כל חינוך דלא חשיב הלא ניחא לי, והפירוש שכל מצוות חינוך היא כדי להחשיב את הבן. אבל חינוך כזה אינו מחשיבו אלא מבזהו ואינו בכלל מצוות חינוך. למדנו בגמרא לעיל שריש לקיש סובר שנזירות זו שהאב מדיר את בנו היא מדי רבנן. וכמן הגמרא מקשה שעל ידי נזירות זו שהיא מדי רבנן עוברים על כמה איסורים מדאורייתא. נזיר חייב לגלח את כל ראשו בסוף ימי נזירותו, אף על פי שתמיד אסור ליהודי להקיף את פאת הראש. למה זה מותר? משום שהעשה של גילוח דוחה את הלא תעשה של הקפת הראש. גם הבן הזה שהדירו אביו בנזירות, מגלח בסוף ימי נזירותו את כל שיער ראשו. שואלת הגמרא ביש, למה לרבי יוחנן דאמר, שהלכה למשה מסיני בנזיר, שאב יכול להזיר את בנו, זוהי הלכה למשה מסיני משום אחי, לכן הבן מגלח ואבי דקפה יכול לגלח ולעשות הקפת הראש ככל נזיר, כיוון שגם הוא נזיר גמור מן התורה, שהרי הלכה למשה מסיני מדאורייתא, וזה דוחה את הלב אמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך, לא תקיפו פאת ראשכם, אלא לרבי יוסי ברבי חנינה שאמר בשם ריש לקיש שתקנת חכמים היא שאב יכול להדיר את בנו בנזיר זה כדי לחנכו במצוות, קשה, איך מותר לגלח את הקטן בסוף ימי הנזירות? הכאביד הקפה, הלא המגלחו עובר על איסור הקפת הראש שהוא מן התורה. ובגמרא לקמן בדפנון זין עמוד ב' מבואר שבאיסור הקפת הראש עוברים בין המקיף ובין הניקף, ונחלקו רב הונא ורב אדא בר אבא במקיף קטן. רב הונא סובר שהמקיף עובר, ורב אדא בר אבא סובר שכיוון שאין איסור על הניקף שהרי הוא קטן, גם המקיף אינו עובר. מבאר הבית הלוי שקושיית הגמרא כאן לפי רב הונא, והגמרא לא רצתה לתרץ שיקיפו אישה או קטן, כמו שמבואר לקמן בגמרא שגם רב הונא מודה שמותר להם להקיף קטן, משום שלשון המשנה האיש מדיר משמע שדינו ככל נזיר, שאין צריך לחזר אחר קטן או אישה שיגלחו. מתרץ את הגמרא כסבר ריש לקיש סובר שאיסור הקפת כל הראש הוא רק מדי רבנן, שמן התורה איסור הוא רק כשמסיר את הפאות ומשאיר את שאר שערות הראש, והוא משווה צדעיו לאחורי אוזניו, אבל כשמסיר את כל שערות ראשו אין בזה איסור מן התורה אלא רק מדי רבנן, ומצוות חינוך גם היא מדי רבנן. וממילא, ואתי חינוך דה רבנן ודחי הקפה דה רבנן. באה מצוות חינוך מדה רבנן, ודוחה את איסור הקפת כל הראש שגם הוא מדה רבנן. שואל התוספות ריד, הרי קטן אינו בר עונשין. מדוע מקשה הגמרא איך יגלחו את הקטן? ולכן הוא גורס הקפת הראש דה רבנן ולא כל הראש. הוא מפרש שבאמת זוהי כוונת הגמרא לתרץ שאין איסור מדאורייתא בקפת קטן אלא רק מדה רבנן, ואיסור דה רבנן זה נדחה מפני הנזירות שמדה רבנן. מוסיפה הגמרא להקשות שלפי ריש לקיש נמצא שעל ידי נזירות זו שהיא מדי רבנן עוברים על איסור דאורייתא. נזיר בסוף ימי נזירותו מביא קורבן חטאת, קורבן עולה וקורבן שלמים. משמע במשנה שגם הבן הזה שהדירו אביו בנזירות, כל דיני נזירות חלים עליו ומביא קורבנות בסוף ימי נזירותו. מקשה הגמרא, בישלמה לפי רבי יוחנן שאמר שהלכה למשה מסיני בנזיר, ומכוח זה אבא יכול להדיר את בנו בנזירות. האחי, משום כך, הבן מגלח, ומה איתי והוא מביא קורבן, וזה לא נחשב לחולין בעזרה, שהרי הוא נזיר גמור מן התורה. אלא לרבי יוסי ברבי חנינא דאמר, שהוא אומר בשם ריש לקיש שתקנת חכמים היא שאב יכול להדיר את בנו בנזיר זה כדי לחנכו במצוות, קשה, איך מותר לו להביא קורבן חטאת? מילא קורבן עולה ושלמים, אפשר להביאם נדבה, אבל קורבן חטאת, הקמה היא תיחולין לעזרה. הלא מן התורה הוא לא נזיר כלל אותו קטן, ואם כן נמצא שקורבן זהו חולין, והוא מייבי ושוחט חולין בעזרה. ואיסור שחיטת חולין בעזרה הוא מדאורייתא, ומקור האיסור, מחלוקת המוראים במסכת קידושין דף נ"ז עמוד ב', רבי יוחנן משום רבי מאיר סובר שאמרה תורה, שחוט לי בשלי ושלך בשלך, מה שלי בשלך אסור, אף שלך בשלי אסור. והבאי סובר שהאיסור נלמד מהפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א, כי ירחק ממך המקום וזבחת, בריחוק מקום אתה זובח, והיא אתה זובח בקירוב מקום, פרט לחולין שלא ישחטו בעזרה. והאיסור להביא חולין לעזרה לדעת רוב הראשונים הוא רק בהבאה כאין הקרבה שעושים הגשה ותנופה. אבל הכנסה סתם של חולין לעזרה מותרת, ויש מהראשונים שכותבים שכל הכנסת חולין לעזרה אסורה. נחלקו הראשונים האם איסור הבאת חולין לעזרה או מדאורייתא או מדרבנן. תכף נראה בתירוץ הגמרא שלשיטת ריש לקיש זה איסור דרבנן. אם כן, חוזרים אל קושיית הגמרא שאומרת כיצד לשיטת ריש לקיש ניתן להביא קורבן חטאת כשמסיים אותו בן קטן את הנזירות שלו, הרי זה הכנסת חולין לעזרה. מתרצת הגמרא כסבר סובר ריש לקיש האיסור של שחיטת חולין בעזרה לאו דאורייתא, אינו מדאורייתא, אלא מדרבנן, וכיוון שמדרבנן הקטן הזה נזיר וחייב להביא קורבן, יכול להביאו ולשוחטו בעזרה. גם איסור אכילת חולין בעזרה הוא מדרבנן, שאם לא כן, איך הכהנים יוכלו לאכול מהחטאת הזו. מוסיפה הגמרא להקשות, שלפי ריש לקיש נמצא שעל ידי נזירות זו שהיא מדרבנן עוברים על איסור דאורייתא. הדין הוא שנזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו הוא צריך להביא שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וקורבן העוף אינו נשחט אלא נמלק בציפורנו של הכהן. ככתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק ח', הוא מלק את ראשו ממול עורפו. ואף על פי שמליקה בחולין היא נבילה, דהיינו מישהו מולק במקום לשחוט הוא הופך את העוף לנבילה, התירה התורה לכהנים לאכול קורבן העוף שנמלק. ומשמע במשנה שאף בן זה שהדירו אביו בנזירות, כל דיני נזירות חלים עליו, ואם נטמע בתוך ימי נזירותו, מביא עולת העוף וחטאת העוף, והכהנים אוכלים את החטאת. אם כן, מקשה הגמרא, בישלמה לפי רבי יוחנן דאמר שהלכה למשה מסיני בנזיר, האחי משום כך כי מתעמק, שנטמע בן בתוך ימי הנזירות שהדירו אביו, מייתי הוא מביא קורבן ציפורים, דהיינו את אותם תורים או בני יונה, ואחי לכהן, ומותר הכהן לאכול את החטאת שעשו במליקה, שהרי נזירותו של הבן הזה, זה הלכה למשה מסיני, וכשנטמע חייב מדאורייתא בקורבן חטאת, כמו כל נזיר שנטמע. אלא לרבי יוסי בר רבי חנינא שאמר בשם ריש לקיש שנזירותו היא רק מדרבנן, אם כן מן התורה קורבנותיו הם חולין. והכאכיל נבילה, נמצא שהכהן עובר על איסור נבילה באכילת הציפורים. מתרצת הגמרא כסבר סובר ריש לקיש כרבי יוסי בר רבי יהודה, דאין חובת שחיטה לעוף מן התורה, שמן התורה אין עוף טעון שחיטה כדי להתירו באכילה, אלא צריך רק להוציא את דמו דרך הסימנים שבצוואר. ובכך הוא ניתר באכילה. ורק מדרבנן הצריכו שחיטה לעוף. בנזיר הזה שהוא מדרבנן, התירו חכמים לאכול את חטאתו, אף שלא נשחטה אלא נמלקה. וכמו כן סובר ריש לקיש שאיסור שחיטת חולין בעזרה, לאו דאורייתא, אינו מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. ולכן יכול לשחוט את קורבנותיו בעזרה. מקשה הגמרא וסבר רבי יוסי אחי, וכי כך סובר רבי יוסי ברבי יהודה, והתניא, הרי שנינו בברייתא, ומקשה הגמרא על כך מברייתא. ולהבנת העניין נקדים כמה דברים. כל עבירה שעובר עליה במזיד וחייב קראת, אם עבר עליה בשוגג מביא חטאת בהמה. אם יש ספק האם עבר את העבירה, מביא קורבן אשם תלוי. יולדת במלאת ימי תארתה, דהיינו 40 יום אחר לידת זכר ו-80 יום אחר לידת נקבה, מביאה שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. הברייתא הזאת דנה מה דינה אם היא פילה ויש ספק אם ולד היא פילה ונתחייבה חטאת, או רוח הפילה ולא נתחייבה חטאת. זב הוא אדם שיצא ממנו זיבה לבנה, ואם הוא ראה פעמיים זיבה לבנה, צריך לספור 7 ימים נקיים. אם הוא ראה 3 ראיות, סופר 7 נקיים וטובל, וביום השמיני מביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. זבה זו אישה שראתה דם 3 ימים רצופים, באותם 11 יום שבין נידה לנידה. 7 הימים הראשונים שלאחר תחילת הווסת הם ימי נידה, ולאחר 7 הימים אלו הם 11 ימי זיבה. שאז אם היא רואה זה לא דם נידה אלא דם זיווה. והיא צריכה ספירת 7 ימים נקיים, טבילה, וביום השמיני מביאה שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. אם כן נאמר בברייתא כך, רבי יוסי בר רבי יהודה אומר מניין לחטאת העוף שהיא באה על הספק, מניין שאדם המסתפק אם נתחייב בחטאת העוף כגון ספק זב או ספק זבה, או אישה שהיא פילה ואינה יודעת אם ולד היא פילה והתחייבה בחטאת, או רוח היא פילה ולא התחייבה בחטאת? מניין שצריך ויכול להביא חטאת העוף מספק? ומניין שאף על פי שמביא דינה שאינה נאכלת? תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק תדווה פסוקים למד ב' למד ג', זו תורת עזב וגומר, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. מקיש, משווה הכתוב, נקבה לזכר. מה זכר שבא בשוגג על עזבה מביא קורבן חטאת עליו ודאי, על איסור ודאי שעבר? אף נקבה, דהיינו זבה או יולדת, מביאה קורבן חטאת העוף על הוודאי. ומה זכר שבא על ספק זבה מביא קורבן אשם תלוי על הספק? אף נקבה שהיא ספק זבה או ספק יולדת, מביאה חטאת העוף על הספק. ומה זכר כשמביא קורבן על הספק מאותו המין שהוא מביא את קורבנו על הוודאי, מביא על הספק, דהיינו חטאת שהיא ממין בהמה, מזה המין עצמו מביא גם את קורבנו הבא על הספק, כלומר שגם אשם תלוי הוא ממין בהמה, אף נקבה, דהיינו זבה או יולדת, מאותו המין שמביאה את קורבנה על הוודאי, דהיינו חטאת העוף שמביאה על הוודאי, מזה המין עצמו מביאה גם את קורבנה הבא על הספק. מבררת הברייתא, היא... אם כן שאנחנו מקישים ומשווים את דין קורבן הספק של נקבה לדין קורבן הספק של הזכר, אולי נוסיף ונקיש ונשווה גם לעניין היתר אכילתם. מה זכר מביא קורבן אשם תלוי על הספק וקורבנו נאכל? אף נקבה מביאה קורבן חטאת העוף על הספק ויהיה קורבנה נאכל. אמרת, לא, אמור מעצמך שאין להקיש נקבה לזכר לעניין הזה שהקורבן הבא על הספק נאכל, משום שיש חילוק בין זכר לנקבה לעניין מספר האיסורים שעוברים באכילת הקורבן על הצד שהם היו פטורים מהבאת הקורבן. כי אם אמרת בזכר שמותר לאכול לשם תלוי, שכן האוכלו עובר רק על ספק איסור אחד, והספק הוא שמה המקריב לא עבר את העבירה ועכשיו הוא אוכל חולין בעזרה, תאמר בנקבה שהאוכל את חטאת העוף שהביאה על הספק עובר על ספק שני איסורים, ולכן אסור לאוכלה. ומבאר את הגמרא מהי שני האיסורים. מהם שני האיסורים שעוברים מספק באכילת חטאת העוף הבא על הספק? לב, האם לא הכוונה לאיסור נבילה, שהרי חטאת העוף אינה נשחטת אלא נמלקת? ואם האישה הזו פטורה מהקורבן הזה, אז הקורבן הוא נבילה, שהרי חולין שנמלקו אסורים באכילה, ואיסור נוסף, חולין בעזרה, שאם האישה הזו פטורה מהקורבן חטאת הזה, הקורבן הוא חולין ואסור לאוכלו בעזרה. הנה מבואר במפורש בברייתא הזו, שרבי יוסי ברבי יהודה סובר, שיש שחיטה לעוף מן התורה. צריך לשחוט את העוף מהתורה. ואיסור חולין בעזרה הוא מדאורייתא. ואם כן קשה, איך תרצה הגמרא לשיטת ריש לקיש, שהבן שאביו הזירו והפכו לנזיר יכול להביא קורבן ציפורים אם נטמע בתוך ימי הנזירות שהדירו אביו, ואף על פי שהנזירות הזו חלה רק מדרבנן, משום שאיסורים אלו הם גם מדרבנן, בברייתא הזו מפורש שאיסורים אלו הם מדאורייתא. מקשה הגמרא על ההוכחה מהברייתא הזו שיש שחיטה לעוף מן התורה ושאיסור שחיטת חולין בעזרה הוא מדאורייתא. מתקיף לרווח הברי דרוויקה, מקשה על כך רווח הברי דרוויקה, מנין לך שכוונת הברייתא שני איסורים, זה שיש שני איסורים מן התורה, ודילמה, טרין איסורין מדרבנן, שם הסובר רבי יוסי ברבי יהודה, שאין שחיטה לעוף מן התורה, וגם איסור חולין בעזרה הוא רק מדרבנן, וכוונת הברייתא שבאכילת חטאת העוף, הבעל הספק עוברים מספק על שני איסורים מדרבנן. ומכוח איסורים דרבנן אסרו חכמים לאכול חטאת העוף כשהיא באה על הספק. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל מהתקיפלה, שלמרות שזה עקש, זו הדרשה גמורה ולכאורה זה מדאורייתא, כוונת הברייתא לומר שרבנן החמירו בחטאת העוף הבאה על הספק, שלא להתירה באכילה מכוח האיסורים. ואפילו למנדה אמר שיש שחיטה לעוף מן התורה, צריך לומר שרבנן החמירו שלא לאכול חטאת העוף הבאה על הספק, ולא שמכוח איסורים אלו נדחה העקש, הרי אין משיבים על העקש. אם כן, בהחלט יכולה להישאר ההוכחה מהברייתא שיש שחיטה לעוף מן התורה ואיסור שחיטת חולין בעזרה הוא מדאורייתא. וממילא קשה על ריש לקיש. חוזרת הגמרא למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש השנויה לעיל. האם מה שאב יכול להדיר את בנו בנזיר זה הלכה למשה מסיני או שהוא מתקנת חכמים? שואלת הגמרא, מדוע נחלקו בזה ריש לקיש ורבי יוחנן? הרי נחלקו בכך כבר תנאים. לימה כתנאי, שמה נאמר שזאת מחלוקת תנאים ששנינו בברייתא. כדי להבין את הברייתא שעכשיו נלמד, צריך להקדים את דיני קטן הנודר. על פי המבואר במסכת נידה דף ממהי עמוד ב', יש שלושה זמנים בקטן. קטן פחות מבין 12 שנה ויום אחד, וקטנה פחות מבת 11 שנה ויום אחד, אין נדרעם כלום. זמן נוסף, מי שהגיעו לעונת נדרים, דהיינו בין 12 שנה ויום אחד בבן ו-11 שנה ויום אחד בבת, נדרעם נבדקים. כלומר, בודקים אותם אם הם יודעים מה משמעות עניין הנדרים שנאסרים על ידי זה במה שקיבלו על עצמם. ולשם מי נדרו, דהיינו לשם השם. אם הם יודעים זאת, נדרעם קיימים. אם הם אינם יודעים זאת, אין נדרעם קיימים. בשנה הזו נקרא הקטן מופלא הסמוך לאיש, וזאת מלשון הפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק ב', איש וגומר, כי יפלי לנדור נדר נזיר. יפלי פירושו יפריש, דהיינו שהנזיר מפריש עצמו מן היין, וכן בשאר נדרים שמפריש את הדבר שנודר עליו. ומפסוק זה למדו חכמים שמופלא הסמוך לאיש, היינו קטן היודע לנדור ולהפריש, והוא כבר סמוך לזמן שהוא איש, נדריו קיימים. הזמן השלישי זה בין 13 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, ובת 12 שנה ויום אחד שהביאה שתי שערות, נדריהם קיימים גם אם הם אומרים שאינם יודעים את משמעות הנדר ולשם מי נדרו. אם כן אומרת הגמרא, לאם הקטנה היא שמה נאמר שמחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן בעצם זו מחלוקת תנאים. שנינו בברייתא עד מתי ידי זה גיל האב מדיר את בנו בנזיר, עד שיביא הבן שתי שערות שהוא נעשה גדול. אלו הם דברי רבי, דהיינו, שיהיה בן 13 שנה ויום אחד. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר שאב יכול להדיר את בנו בנזיר רק עד שיגיע הבן לעונת נדרים, לזמן שיכול הבן לנדור בעצמו ונדריו חלים, דהיינו בן 12 שנה ויום אחד. ולהל בתוספות בדף כ"ח עמוד ב', דיבור המתחיל ואין, הוא מבאר שמחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה היא גם מתי פוקעת הנזירות שאב הדיר את בנו הקטן. לפי רבי יוסי ברבי יהודה, מי שהגיע הבן לעונת נדרים פוקעת הנזירות. לפי רבי, הנזירות פוקעת רק ממתי שיביא שתי שערות. שואלת הגמרא, מה אליו? תנאי. לכאורה, נחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה במה שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. האם מה שאב מדיר את בנו בנזיר זה הלכה למשה מסיני, או מתקנת חכמים? דרבי סבר, הלכה היא בנזיר, זו הלכה למשה מסיני, ומהתורה יכול האב להדירו בנזיר, ולכן, אף על גב די הגיע הבן לעונת נדרים, מדיר לי, מדיר האב בנזיר את בנו ואזיל, עד דמייתי, עד שיביא הבן שתי שערות, ורבי יוסי ברבי יהודה דאמר, שאב יכול להדיר את בנו בנזיר רק עד שיגיע הבן לעונת נדרים, הוא סבר שכל מה שאב יכול להדירו בנזיר זה מתקנת חכמים, כדי לחנכו במצוות. וכיוון דנפיג מרשותי, לכן מי שהגיע הבן לעונת נדרים שבגיל זה יוצא הבן מרשותו של האב לעניין נזירות ושאר הנדרים שיכול לנדור בעצמו, תו לא מחייב, כבר אין האב חייב בחינוכו, ולכן לא תקנו שיוכל עוד להדירו בגיל הזה. כיוון שהבן עומד ברשות עצמו לקבל נזירות בעצמו אם ירצה. והראש מוסיף שכל מצווה שהבן חייב בעצמו, כגון כאן שיש לו כוח לקבל נזירות, אין האף חייב יותר לחנכו בה. וסברה הגמרא, שלכול העלמא מופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים רק מדרבנן, ולכן אם האב יכול להדיר את בנו בנזיר מדאורייתא, יכול להדירו גם אם הגיע לעונת נדרים. כך אומר התוספות דיבור המתחיל כיוון. ומפרש רבינו פרץ, שאם מופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים מדאורייתא, אין האב יכול להדירו מי שהגיע לעונת נדרים. משום שאם תאמר שאב יכול להדירו, אם כן גם כשיהיה בן גדול יוכל האב להדירו בנזיר. שהרי לגבי נדרים, דין גדלות הוא מי שהגיע לעונת נדרים. ואין חילוק בין מופלא הסמוך לאיש ובן גדול ממש. אם כן, שאלת הגמרא, האם ריש לקיש ורבי יוחנן בעצם חולקים במחלוקת תנאים? משיבה הגמרא, אין הכרח לפרש שרבי ורבי יוסי ברבי יהודה נחלקו במחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. אמרי, ישיבו בני הישיבה, לא. אין הכרח לומר שבזה נחלקו התנאים, אלא אפשר לפרש את מחלוקתם כך. דקו לאלמה, בין רבי ובין רבי יוסי ברבי יהודה סוברים כדעת רבי יוחנן, שהלכה למשה מסיני בנזיר שאב יכול להדיר את בנו הקטן. ואחה, במופלא הסמוך לאיש כמפלגי. כאן נחלקו התנאים, בדין מופלא הסמוך לאיש, האם נדריו קיימים מן התורה או מדרבנן. רבי סבר שמופלא הסמוך לאיש, נדריו קיימים רק מדרבנן, והפסוק איש כי יפלי שדורש ממנו הגמרא במסכת נידה, שמופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים, הוא רק אסמכת באלמה, ולא מדין תורה. ועתיה, ובא הדין שאב יכול להדירו בנזיר שהוא מדאורייתא, ודחיה ודוחה את הדין של דרבנן שמופלא הסמוך לאיש נמצא ברשות עצמו ויכול לנדור. ולכן גם אחרי שהבן הגיע לעונת נדרים והוא מופלא סמוך לאיש, יכול האב להדירו בנזיר. ואילו רבי יוסי ברבי יהודה סבר שמופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים מדאורייתא, ולכן אחרי שהבן הגיע לעונת נדרים והוא נמצא ברשות עצמו מדאורייתא, אין כוח לאב להדירו, וזאת כיוון שהדין שאב מדיר את בנו בנזיר נאמר רק בזמן שאין הבן ברשות עצמו לנדור. והיא באה את אימה, מבארת הגמרא באופן נוסף שרבי ורבי יוסי ברבי יהודה לא נחלקו במחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, ואם תרצה תאמר ביאור אחר במחלוקת התנאים. דכולי עלמא, בין רבי ובין רבי יוסי ברבי יהודה סוברים כדעת ריש לקיש שכל מה שאב מדיר את בנו בנזיר זה מתקנת חכמים כדי לחנכו במצוות. וכמו כן שני התנאים סוברים שדין מופלא הסמוך לאיש שנדריו קיימים דרבנני, ונחלקו בעניין אחר. רבי שאמר שגם אחרי שהבן הגיע לעונת נדרים יכול האב להדירו בנזיר סבר, עתי באה מצוות חינוך שהיא מדי רבנן, ודחי ודוחה את הדין של מופלא הסמוך לאיש שגם הוא מדי רבנן. וסבר רבי שכיוון שהבן עומד ברשות עצמו לגבי נדרים רק מדי רבנן, לא אמרו חכמים את הדבר הזה להקל אלא להחמיר, ולכן כוח האב להדיר את בנו בנזיר אינו פוקע. ורבי יוסי ברבי יהודה דאמר שאב יכול להדיר את בנו רק עד שיגיע הבן לעונת נדרים, כסבר הוא סובר שלא עתי לא באה מצוות חינוך שהיא מדי רבנן, ודחי ודוחה את דין מופלא הסמוך לאיש. וכיוון שמדי רבנן הבן נמצא ברשות עצמו ויכול לנדור, אין האב יכול לחנכו ולהדירו בנזירות. אומר השיטה מקובצת, שהגמרא גם יכלה לתרץ, שלכולם האב יכול להדיר את בנו בנזיר רק מדי רבנן, והמחלוקת האם מופלא הסמוך לאיש נדריו קיימים מדי אורייתא. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא נוספת שנחלקו התנאים באותה מחלוקת כמו בברייתא הקודמת. לאימה אומרת הגמרא, אולי הניתנאי כי הניתנאי, אולי נאמר שהתנאים בברייתא שלפנינו נחלקו באותה מחלוקת שנחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה בברייתא הקודמת. דתניא, נאמר בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת נידה, מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר. אבא שלו הדירו בנזיר כשהיה יותר מבין 13 שנה ויום אחד, והביאו אביו באותו יום שהדירו לפני רבן גמליאל. ובספר יחוסי התנאים והמוראים כותב שנראה שהכוונה לרבן גמליאל הזקן שהיה בזמן הבית, כי אם הכוונה לרבן גמליאל של יבנה שהיה נכדו של רבן גמליאל הזקן והיה אחר חורבן הבית, מן הסתם לא היו נודרים כלל נזירות, שהרי אי אפשר להביא קורבנות, כי הבית כבר לא היה קיים. אם כן, מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר כשהיה יותר מבין 13 שנה ויום אחד, והביאו אביו באותו יום שהדירו לפני רבן גמליאל, לשאול אותו האם חלה הנזירות. והיה רבן גמליאל בודקו את רבי חנינא לידע האם כבר הביא שתי שערות, אם לא הביא שתי שערות. כי אם הביא שתי שערות, לא חלה נזירות אביו, ואם עדיין לא הביא שתי שערות, חלה נזירות. אלו היו דברי תנא קמא. ורבי יוסי חולק ואומר, והראש גורס כאן רבי יוסי ברבי יהודה, הוא חולק ואומר שלא כך היה המעשה, אלא רבי חנינא היה יותר מבין 12 שנה ויום אחד, ופחות מבין 13 שנה, ובדיקת רבן גמליאל היה לידע, האם הגיע לעונת נדרים, האם רבי חנינא יודע לשם מי נדר, ואז אין אביו יכול להדירו בנזיר, אם לאו, או שאינו יודע לשם מי נדר, ואז אביו יכול להדירו בנזיר. המשך המעשה היה, שאמר לו רבי חנינא לרבן גמליאל, רבי, אל תצטער לבודקני, אל תטרח לבדוק אותי, משום שממה נפשך אני נזיר. אם עדיין קטן אני, אהיה נזיר בשביל אבא, מחמת מה שהדיר אותי אבא. ואם גדול אני, אהיה נזיר בשביל עצמי, שאני מקבל עליי כעת נזירות. או שהוא קיבל את הנזירות בציווי אביו, שתוספות הרי לאל בדף כוח עמוד ב' דיבור המתחיל האיש הבהיר, שאחד מאופני הדרת האב את הבן בנזיר, זה שאומר לבן, תקבל על עצמך נזירות. עמד רבן גמליאל ונשקו לרבי חנינא על ראשו ואמר, מובטח אני בזה שיהיה מורה או הלכה בישראל. גירה רבן גמליאל שרבי חנינא חכם וירא שמיים. ומוסיפים המפרשים, שבזה שרבי חנינא חשב כבר בשעה שאביו ידירו, לומר, אם גדול אני אהיה בשביל עצמי, בזה ראה רבן גמליאל שחוכמה גדולה עשה, שבשעת מעשה שהדירו אביו חשב על כך לומר, שאם לא אהיה נזיר בשביל אבא, אהיה נזיר בשביל עצמי, כדי שלא יצטרך בדיקה עם נזירות אביו חלה. אמרו, לא היו ימים מועטים, לא עברו אלא ימים מועטים, עד שהורה רבי חנינא הורה בישראל. אם כן, מבואר בברייתא, שתנא קמא ורבי יוסי שנחלקו, האם רבן גמליאל רצה לבדוק אם רבי חנינא הביא שתי שערות, או שרצה לבדוק אם רבי חנינא הגיע לעונת נדרים, בעצם נחלקו במחלוקתם של רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, האם האב יכול להדיר את בנו בנזיר עד שיביא שתי שערות, או רק עד שיגיע לעונת נדרים. מבינה הגמרא שדברי רבי חנינא שאמר אם קטן אני אהיה בשביל אבא ואם גדול אני אהיה נזיר בשביל עצמי, אין הכוונה קטן וגדול ממש, אלא קטן וגדול לגבי נדרים, כלומר קודם שיודע לשם מי נדר ואחר שיודע לשם מי נדר. והגמרא הוכרחה לפרש כך, שהרי כשאמר קטן ודאי התכוון לזמן שאינו יכול לקבל נזירות בעצמו, דהיינו קודם שיודע לשם מי נדר, ולכן הוא נזיר רק מחמת אדרת אביו, וממילא כשאמר גדול צריך לומר שהתכוון שיודע לשם מי נדר. ואם כן מקשה הגמרא, ביש למה לפי רבי יוסי ברבי יהודה דאמר שאב יכול להדיר את בנו בנזיר רק עד שיגיע לעונת נדרים. היינו דקה אמר, מובן מה שאמר רבי חנינא, אם קטן אני לעניין נדרים, אהיה נזיר בשביל אבא, מחמת מה שהדיר אותי אבא. ואם גדול אני לעניין נדרים שיכול אני לנדור בעצמי, אהיה נזיר בקבלת עצמי, שהרי אחרי שהגיע לעונת נדרים, אין האבא יכול להדירו בנזיר. אלא לרבי דאמר שאב יכול להדיר את בנו בנזיר עד שיביא שתי שערות, קשה, מדוע אמר רבי חנינא, ואם גדול לעניין נדרים, אהיה נזיר בשביל עצמי? הברשות הידעבו הקיים, הלא הוא עומד עדיין ברשות אביו, ואביו יכול להדירו בנזיר. שהרי רבי סובר שהאב יכול להדיר את בנו בנזיר עד שיביא שתי שערות. מדוע אמר רבי חנינא שאם הגיע לעונת נדרים, לא יהיה נזיר מחמת שאביו הדירו, אלא מחמת נזירות שקיבל על עצמו? וכעת סברה הגמרא שגם לפי רבי, קטן וגדול שבברייתא, הכוונה אם הגיע לעונת נדרים או לא. מתרצת הגמרא, אלא לדעת רבי, אין הכוונה בדברי רבי חנינא אם קטן אם גדול לקטנות וגדלות של נדרים, אלא הכוונה לקטנות וגדלות גמורה. ואמר, מה שאמר רבי חנינא, זה כך, אם עדיין לא הבאת לי שתי שערות שאני עומד ברשות אבי, אין נזיר בשביל אבא, מחמת הנזירות שהדיר אותי אבא. ואם הבאת לי שתי שערות שאני עומד ברשות עצמי, אין נזיר בשביל עצמי, מחמת הנזירות שנדרתי אני עצמי. בקשה הגמרא על רבי הסובר שרבי חנינא התכוון באומרו אם קטן אני ואם גדול אני לקטן וגדול ממש. בקשה הגמרא, כיוון שלפי רבי הביאור בדברי רבי חנינא אם קטן אני אהיה בשביל אבא ואם גדול אני אהיה בשביל עצמי, זה שהוא התכוון לקטנות וגדלות של ממש של הבאת שערות, אם כן, לא הועיל רבי חנינא בדבריו לעניין הבאת הקורבנות שבסוף ימי הנזירות. והיא הייתה שתי שערות מעיקרה, אם מדובר שבדקו ומצאו שרבי חנינא הביא שתי שערות קודם שהדירו אביו, לא קשה על רבי, שרי קיים בנזירות דילי, חלה רק קבלת הנזירות של עצמו ומביא קורבנות בסוף ימי הנזירות. וכמו כן, לבסוף, אם מדובר שהביא שתי שערות רק אחרי שקלו 30 ימי הנזירות שהדירו אביו, גם כן לא קשה על רבי, שרי קיים בנזירות דעבוע, הוא הנזיר רק מחמת שהדירו אביו ומביא קורבנות בסוף ימי הנזירות. והיא הייתה במציעה היא, ויש פה גרסה שגורסת, אלא הייתה במציעה היא, מהי? אלא היא מדובר שהביא שתי שערות באמצע 30 ימי הנזירות שהדירו אביו, קשה. איך יוכל להביא קורבנות בסוף הנזירות? הלו באמצע ימי הנזירות בטלה נזירות אביו, שהנזירות שמדיר אב את בנו מתבטלת מאליה כשהבן נהיה גדול, והביא שתי שערות. ומדוע אמר רבי חנינא לרבן גמליאל שאין צריך לבודקו כיוון שיתנה שבין כך ובין כך יהיה נזיר? הלו כן צריך לבודקו כדי לדעת שאם יביא שתי שערות בתוך ימי הנזירות לא יוכל להביא קורבנות בסוף ימי הנזירות. ואין לומר שכוונת רבי חנינא הייתה שגם אם יביא שתי שערות באמצע ימי הנזירות הוא מקבל על עצמו להשלים את נזירות אביו עד סוף 30 יום. אי אפשר לומר זאת, שהרי עדיין לא יוכל להביא קורבנות בסוף 30 ימי נזירות אביו, כיוון שלא פירש שכוונתו להשלים את נזירות אביו. ממשיכה הגמרא ומבארת שהקושייה זו קשה רק לפי שיטת רבי. אניחא לרבי יוסי ברבי יהודה דאמר, זה יהיה טוב לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, או לא יהיה קשה לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה שאומר שהזמן שיכול האב להדיר הוא רק עד שיגיע לעונת נדרים. ואם כן, מה שאמר רבי חנינא, אם קטן אני ואם גדול אני, כוונתו הייתה לקטנות וגדלות של עונת נדרים. אז לא קשה איך יוכל להביא קורבנות בסוף הנזירות, כיוון שאפילו אם הגיע לעונת נדרים בתוך ימי הנזירות, לא בטלה נזירות אביו, ויכול להביא קורבנות בסוף ימי נזירות אביו. אלא לפי רבי דאמר שאב יכול להדיר את בנו עד שיביא שתי שערות, וכוונת רבי חנינא באומרו אם קטן אני ואם גדול אני הייתה לקטנות וגדלות ממש של הבאת שערות, מה היא קלה מאמר, איך אפשר לבאר את דברי רבי חנינא שאין צריך לבודקו? ואף שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שאב אינו יכול להדיר את בנו בנזיר אחרי שהגיע לעונת נדרים, מכל מקום אם ידירו קודם לכן, הנזירות לא מתבטלת בהגיעו לעונת נדרים. והטעם בזה, משום שמופלא הסמוך לאיש הוא רק מדרבנן, ולא תקנו חכמים שתתבטל הנזירות שכבר חלה. לכן לפי דבריו של רבי יוסי ברבי יהודה, מובנים דבריו של רבי חנינא אם קטן אני אם גדול אני. אבל בהבאת שערות שמדאורייתא, מבטל את ההבאת שערות, את הנזירות גם אחרי שכבר חלה, כי הבן כבר ברשות עצמו. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, אכן לדעת רבי לקה תקנת דייתיב דילי וייתיב דאבוי. אין לו תקנה להביא את הקורבנות לאותו בן עד שישלים 30 יום למניין הנזירות שאביו אדירו, ואחר כך ימנה 30 יום נוספים מחמת הנזירות שקיבל בעצמו, ואז ממה נפשך הוא היה נזיר 30 יום ויכול להביא קורבנות, או מחמת הנזירות שאדירו אביו, או מחמת הנזירות שקיבל בעצמו. זה ביור הגמרא לפי שיטת התוספות והראש. אבל המפרש בדיבור המתחיל לשנה אחרינה מבאר באופן אחר וחולק על התוספות והראש, והוא סובר שגם אם הביא הבן שתי שערות באמצע ימי הנזירות שהזירו אביו, אין הנזירות מתבטלת. לפי זה הוא מבאר שקושיית הגמרא היא, אם כשבא לפני רבן גמליאל הביא שתי שערות ואין לנו יודעים האם הוא הביא שתי שערות כבר בשעה שהדירו אביו או רק באמצע הנזירות, הוא יצטרך למנות מספק שתי נזירויות, כיוון שאם בשעה שהדירו אביו לא היו בו שתי שערות, אז חלה נזירות אביו וגם היא אינה פוקעת, גם אם באמצע הנזירות הוא יביא שתי שערות. ואז נזירות עצמו לא חלה. ואם בשעה שהדירו אביו כבר הביא שתי שערות, אז לא חלה נזירות אביו, וממילא חלה נזירות של עצמו. על זה מתרצת הגמרא שבאמת צריך למנות שתי נזירויות, וכשיסיים למנות את שתי הנזירויות, הוא יביא את הקורבנות. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף למד עמוד א'. המשנה הזו מבארת דין מיוחד שנאמר בקורבנות נזירות. שאדם שהיה נזיר והפריש מעות לקורבנות נזירותו ומת, ואחרי מיטתו קיבל בנו נזירות על עצמו, יכול הבן להביא את קורבנות נזירותו ממעות אלו שהפריש האב לנזירותו. בשאר הקורבנות אין הדין כך, שאין הבן יכול להביא קורבנו ממעות שהפריש אביו לקורבנו, כפי שלמדנו לעיל בדף זך עמוד ב'. וכך אומרת המשנה, האיש שהוא נזיר ובסוף ימי נזירותו צריך להביא קורבנות ולגלח, ואף אביו היה נזיר והפריש מעות לקורבנות נזירותו ומת אביו, נאמרה הלכה למשה מסיני שהבן מגלח יכול לגלח על הקורבנות שיביא מהמעות שהופרשו לנזירות אביו. והן האישה מגלחת על נזירות אביה, אבל אישה אינה יכולה לגלח על המעות שהפריש אביה לנזירותו, כי כך נאמרה הלכה למשה מסיני, שרק הבן מגלח על מעות נזירות אביו ולא הבת. ומסתפק השפת אמת, האם הבן יכול לגלח על נזירות אמו או שרק על נזירות אביו הוא מגלח? אמנם הדין הזה שאומרת המשנה שמגלח על נזירות אביו אינו אלא באופן מסוים. וכך אומרת המשנה, כיצד, באיזה אופן יכול לגלח על מעות נזירות אביו? מי שהיה הוא ואביו נזירים, כלומר שהבן היה נזיר כבר בחיי אביו, והפריש אביו מעות סתומים לנזירותו לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש, אלא אמר סתם מעות אלו יהיו לקורבנות נזירותי, ומת אב, אמר רבי יוסי, הרי אלו המעות יפלו לנדבה, ואין בן זה מגלח על נזירות אביו, כיוון שכבר היה נזיר בחיי אביו ושניהם היו חייבים להביא קורבנות נזירות, ובמקרה זה לא נאמרה ההלכה למשה מסיני. ואיזו אומרת המשנה, איזו הנזיר שמגלח על נזירות אביו? הרי שהיה אביו נזיר והיו לו לאב מעות סתומים שהפריש לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש, הוא מת. ואחרי מיטת האב אמר הבן, הרי נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא, זהו נזיר שמגלח על נזירות אביו. ומשמע שרק אם יתנה כך בשעת קבלת הנזירות יכול לגלח על מעות נזירות אביו, אבל אם לא פירש זאת בשעת קבלת נזירות, אינו מגלח על מעות אביו. והטעם בזה, כי אם לא פירש כך, נתחייב ממילא בהבאת קורבנות מעצמו ואינו יכול להביא ממעות אביו. וכל הדין הזה נאמר במעות סתומים, אבל אם היו מעות מפורשים, דהיינו שאף פירש בשעת הקדשת המעות ואמר שיהיו לחטאת ועולה ושלמים, אין הבן מגלח עליהם, כמו שלמדנו לעיל בדף כוח עמוד א'. זוהי המשנה שלנו בדף למד עמוד א', ואנחנו חותמים את לימוד הפינו היומי, דף חפתת ממסכת נזיר, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה הטעם שהאיש מדיר את בנו בנזיר? שאלה שנייה, למי שסובר שחולין שנשחטו בעזרה, זה לא איסור דאורייתא, מה עושים עם האימורים והאדם? שאלה שלישית, לסובר אין שחיטה לאוף מן התורה. דהיינו, אין חיוב של שחיטת אוף מהתורה. מה כן צריך לעשות באוף? שאלה רביעית, מה הם שני המקרים שבהם אישה מביאה חטאת מספק? שאלה חמישית, מה ההבדל בין קורבן ספק של זכר לקורבן ספק של נקבה? השאלה השישית והאחרונה על דף חפתת, עד מתי האב יכול להדיר את בנו ובמה נחלקו למסקנה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. הלכה הראשונה שאנחנו לומדים היום, דין הקורבנות באישה שנדרה בנזיר, הפרישה קורבנות לשם הקרבתם בתום ימי נזירותה והפר לבעלה. האישה שנדרה בנזיר והפרישה קורבנותיה ואחר כך הפר לבעלה, אם שלא הייתה הבהמה, תיצא ותראה בעדר, שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. אם היו הקורבנות משלה ואין לבעלה בהן כלום, כגון שנתנו לה במתנה על מנת שלא יהיה לבעל רשות בהן, אלא מה שתרצה האישה תעשה בהן, אז החטאת תמות, העולה תקרב עולה, והשלמים יקרבו שלמים ונאכלים ליום אחד ואינם טעונים לחם. הפרישה מעות סתומים לקורבנותיה יפלו לנדבה. הפרישה מעות מפורשים, דהיינו שהיא פרשה על המעות לשם איזה קורבן, דמי חטאת ילכו לים המלח, דמי עולה יבואו עולה, ודמי שלמים יבואו שלמים ונאכלים ליום אחד ואינם טעונים לחם. כל קורבנות שהאישה חייבת בעלה מביא עבורה, אם היה עני, מביא קורבן עני, ואם היה עשיר, מביא קורבן עשיר. הנותן מתנה לעבד או לאישה, קנה הבעל והאדון, אלא שהאדון קונה לגוף, והבעל קונה אותה לפירות. נתן מתנה לאישה על מנת שאין לבעלה רשות בה, ולעבד על מנת שאין לרבו רשות בו. קנה האדון וקנה הבעל, אבל הנותן מתנה לאישה או לעבד, והתנה עם הן הנותן בגופה של מתנה שתהיה לכך וכך, לא קנה האדון ולא קנה הבעל. כיצד? הנותן מתנה לאישה ואמר לה, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה על מנת שתלבשי בהן, או על מנת שתשתי בהן ותעשי מהן מה שתרצי בלא רשות הבעל, לא קנה הבעל. וכן אם אמר לעבד על מנת שתאכל בהן ותשתה בהן, על מנת שתיצא בהן לחירות, או על מנת שתעשה בהן כל מה שתרצה בלא רשות אדון שלך, לא קנה אדון וכן כל כיוצא בזה. ויש אומרים שרק כשאמר על מנת שתלבשי בהן, או על מנת שתשתי בהן, לא קנה הבעל. אבל אם אמר לה על מנת שאין לבעלך רשות בה ומה שתרצי עשי, זכה בהם הבעל. עד כאן מוריי ורבותיי, שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון זין בתשרי תשע"ו, סיימנו בסייעת הדשמיה ללמוד את דף חפתת ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, ערב דערב יום הכיפורים תשע"ו הבא עלינו לטובה, ח' בתשרי תשע"ו, ונלמד בסייעת הדשמיה דף למד ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה. בספרן של צדיקים גמורים, שיהיו אלו הימים מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.